מה ידוע לנו על רבי עקיבא? מה אתם יודעות על רבי עקיבא? מה סיפרו לכם על רבי עקיבא? מה? שהוא התחיל ללמוד תורה בגיל 40, נכון. מאיפה הוא בא? אבא שלו היה רב? מי? אבל מה אבא שלו, אמא שלו, לא שמעתם עליהם? מה? כן, כן. רגע, נתחיל מאבא ואמא. מי אבא ואמא של רבי עקיבא? הרב זה, לא? הרבנית, המפורסמת, לא? ברוך אתה, אדוני, חבלם שהכל נמדרה. רש"י אומר על הגמרא, בן גרים, רבי עקיבא בן גרים, לא יודעים איך קוראים להם, שני ההורים שלו היו גרים. כן? תראו, זה בן יצא, זו גרים, תראו, זה בן יצא. טוב, זה לא פעם ראשונה, גמרות היא גיורת ויצאה מן דוד המלך. אומרים, כנראה שלגרים יש איזה כוח מיוחד. אז רבי עקיבא לא למד בתלמוד תורה, כנראה שההורים שלו גם לא, הוא עד גיל 40 לא למד תורה, אז כנראה שהם לא גידלו אותו לזה. מה עוד אנחנו יודעים עליו? שהוא היה רועה צאן. איזה אנשים היו רועי צאן באותה תקופה? מה? הוא לא היה באקדמיה, בוא נגיד ככה. לא יודע אם זה היה טוב שהוא היה באקדמיה, אולי זה היה טוב שהוא לא... שהוא לא היה זה, כנראה שלראות צאן עד גיל 40 זה סגולה להיות תלמיד חכם. כן? הוא לא ידע קרוא וכתוב. לא רק שהוא לא למד תורה, הוא לא ידע קרוא וכתוב, כי חז"ל מתארים שהוא יושב בתלמוד תורה עם הבן שלו. יושב בכיתה א', ב', אחרי זה הקפיצו אותו כיתות, אבל הוא התחיל בבסיס כמו יחד עם הילד, הבן שלו. אחרי זה קבע מליאר רבי עקיבא. ואני רוצה ללמוד איתכם שני מאמרי חז"ל. אודות רבי עקיבא, עם ביור קצר של המהר"ל. זה לא בספר תפארת ישראל, זה מופיע בספר נתיבות עולם למהר"ל. חלק א', זה נתיב התורה. יש שם 16 פרקים על לימוד התורה, אז יש שם כמה דברים שהם מאוד מאוד חשוב. הכל חשוב שם. זה משהו שאני רוצה ללמוד איתכם דווקא על רבי עקיבא. זה דבר שיש לו רלוונטיות להיום. להיום. נקרא את הגמרא פה, צד ימין למעלה. קוראים יש דפים? תניא. אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. ככה רבי עקיבא מעיד על עצמו. תנו לי איזה תלמיד חכם, תן לי לתת לו איזה ביס. כמו חמור אני אנשך אותו. זה לא יפה לדבר ככה. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב. הרי מי נושך? מי נושך יותר? כלב או חמור? כלב הוא מצוי שהוא נושך. למה בורחים מכלב ולא בורחים מחמור? חמור צריך להצבן אותו הרבה כדי שהוא נשוך. כן? אבל כלב הוא... סתם כלב הוא אוהב לנשוך. אמר להם לא. לא, אני רוצה לבטא משהו יותר חד. כלב זה לא מספיק. זה נושך ושובר עצם. זה נושך ואינו שובר עצם. כלב נושך זה כואב. אבל חמור כשהוא נושך זה לא רק כואב, זה שובר עצמות. זה נשיכה הרבה הרבה יותר חזקה. ואומר רבי עקיבא, למה הוא אומר את זה? זה לא יפה שהוא מספר סיפורים כאלה. הוא אומר, כשהייתי עם הארץ, הייתי עושה ככה, לא שמעתי את התורה, אז לא כך, מה, אל תספר דברים גרועים, אבל היה לו מסר חינוכי פה. מרדעו לכם, כשאני הייתי עם הארץ, אני הייתי שונא תלמידי חכמים. לא רק שלא רציתי לראות אותם, זאת אומרת, יש מי ששונא תלמידי, אדם לא מעניין אותו תלמידי חכמים, לא מעניין אותו תורה. בסדר, לא, יש מדרגה יותר גרועה, הוא שונא. הוא פוגש תלמיד חכם, הוא משתגע. הוא לא יכול לסבול את המציאות של תלמיד חכם. זאת אומרת, הוא אדם רשע, לא ברור. לא בטוח בכלל שזה נובע מרישות. זה לא דבר חיובי לשנוא תלמידי חכמים, אבל זה לא בהכרח נובע ממידות רעות. הוא לא שונא סתם אנשים. אבל יש לו איזה משהו מול תלמידי חכמים. רבי עקיבא היה מצב הרבה יותר חמור. לא רק לא התעניין בתלמידי חכמים, הוא לא רק שנא אותם, כשהוא פגש אותם, או מי ייתן לי? הוא לא רואה תלמידי חכמים, תביאו לי אותם, אני רוצה לשבור אותם. כלומר, גם שהוא לא רואה תלמידי חכמים, זה מעסיק אותו, זה מטריד אותו שיש תלמידי חכמים בעולם, שיש אנשי תורה בעולם, והוא רוצה לשבור אותם מהמציאות. גם אם הוא לא רואה אותם, לא מדברים איתו, לא פוגש אותם, זה מציס אותו, הוא רוצה לשבור אותם. כשהוא היה עם הארץ. עכשיו, רבי עקיבא היה רשע, מה חז"ל מספרים לנו? נכון, שרחל זיהתה שיש לו איזה מידות טובות, מה הביטוי? טוב רואי, מה? גם השיר זה מקור, זה בסדר. שיר של מי?
של
אדם. גננת זה מסורת מאוד חשובה. כן, אז מה? בסדר, חז"ל אבל כן מלמדים אותנו שבאמת היו לו מידות טובות והייתה לו עדינות כזאת. והיו לו שאיפות, נכון? כי הוא רואה שהמים שוחקים, מים שוחקים, נכון? זה גם שאיפה. אז זה כתוב בגמרא. הוא רואה שאם המים שוחקים את האבן, אז גם אני גם יכול להשתנות. כמו אלו זו שאיפה פנימית, כן, שמשהו ישחוק אותו, משהו קצת יעדן אותו, משהו יעצב אותו קצת, להשתנות. הוא יודע שיש איזה עומק אחר בחיים, הוא לא יודע לשים על זה את העצם. יכול להיות שהוא לא פגש את זה. אז יוצא פה שהעם הארץ הוא שונא תלמידי חכמים. זה המשוואה שיוצאת מהגמרא. באופן פשוט, שמישהו שונא מישהו, זה אומר שיש לו מידות רעות, הוא אדם רע, הוא רשע. אבל הביטוי עם הארץ, זה לא בהכרח אומר שהאדם הוא אדם רע. עם הארץ זה לא דבר, והוא לא רשע, זה לא משוואה. עם הארץ, הוא לא מכיר את התורה. הוא לא ידע את התורה, לא פגש את התורה, לא גדל על התורה. לכן הוא נקרא עם הארץ. למה נקרא עם הארץ? הארץ זה ארציות, זה חומריות. עם הארץ זה אדם שהוא חי את הארציות, חי את הגשמיות, חי את החומריות. לא בצורה שפלה ומגילה, אבל החיים אצלו נתפסים במושגים גשמי. כמה יש לך, כמה הרווחת, כמה עשית, כמה בנית, אפילו כמה תרמת, כל כמה, כמה, כמה. המושגים החומריים הם העולם שלו, כן? אדם שהוא רואה צון, שהוא עובד אדמה, וזה איזה כמה דונם עשית, אבל זה יכול להיות אנשים מאוד חרוצים. שקמים בארבע בוקר, יוצאים למשק, חולבים את הפרות, חולבים לשדות וזה, אבל הם אנשים ארציים, שכל עולם המושגים שלהם הוא חומרי. אם הם רואים מישהו שיושב וקורא איזה ספר הרבה זמן, זה נראה להם, מה אתה מבזבז את הזמן שלך? מה זה ספרות, שירה, חומש? מה, 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 מה אתה עושה בזה? מה מועיל ככה? מה מועיל הספרים האלה? מה זה זה? חיים זה חיים, זה צריך שהבטטות יגדלו, צריך שנוציא את החלב בזמן, נוציא את ה... זה החיים. זה לא אדם רע, זה לא אדם רשע. זה אדם שהצד החומרי של החיים תופס את הכל. כשאתה מדבר איתו דברים מוכנים, מה קורה לו? הוא נרדם. כשאתה מדבר איתו משהו רוחני, וזה אומר, מה? הוא עדין כזה, אז הוא לא יגיד, אל תבלבל לי במוח. אבל זה לא מדבר אליו, הוא אומר, הרב הזה מדבר כל מיני דברים, מה הוא מדבר? כל הרוחניות הזאת, וזה, מה? הוא מדבר איתי במעשים, בדונמים, בלחוש, ולבנות, ליצור. זה עם הארץ. עם הארץ לא אדם רשע. כן. ודאי, ודאי. כל אדם יש לו גוף, יש לו נפש, יש לו תכונה חומרית, יש לו תכונה רוחנית, אלוקית. שאלה מה איזון בה, כן? ילד קטן בן שנתיים שלוש, דיברנו עליו כמה פעמים, את מה הוא חווה בחיים? את הקוביות, את הלגו, את השוקולד, הוא חווה את החיים החומריים. ככה הוא חווה את החיים. וכל שהוא גדל, הוא אמור להיות יותר ער לצד הרוחני שבו, הצד הנפשי שבו, האלוקי שבו. עם הארץ הוא... הוא לא, אף פעם לא התמרד נגד עולם הרוח. הוא כנראה אף פעם לא פגש אותו. יש דבר כזה. לפעמים, יכול להיות גם היום, שיוצאים נגד רבנים. יוצאים נגד צדיקים, יוצאים נגד כל מיני חכמים, וזה לא נובע תמיד מרישות. זה פשוט נובע מהמרצות. מאנשים שהם לא מבינים זה, לא מה... לפני איזה כמה שנים, שהרב שמואל אליהו שליטה, פגשתם פעם את הרב שמואל אליהו שליטה? יופי. כולם? תרגנו של המדרשה וזה? יופי. פגוש אותו זה סגולה. לא יודע למה, אבל בטוח להגבד. מפעם אחת זכיתי לצל אבא שלו. ברוך השם. אז לפני כמה שנים הרב שמואל אליהו הוציא איזו הוראה, או פסק, או איזו הוראה להלכה, בצפת לא להשכיר דירות לערבים. בצפת יש ערבים, הגליל, ערביי הגליל, הוא אמר, לא להזכיר להם דירות, ודאי לא למכור להם דירות בצפת. כן, הוא מסביר את זה הלכתית, לא תכונן, לא לתת להם חניה בקרקע, אחיזה בעיר, וגם לשמור על הצבעון היהודי, וכו'. הסיבות הן מאוד ברורות, אני מניח שאתם מבינות את זה. כך הוא אמר את זה, עכשיו אני לא ידעתי שהוא אמר את זה, אני רק שמעתי את התגובות באחד הערוצי התקשורת ברדיו שדיברו על זה, כמו צטיתי תאונה, שמעתי איך שדיברו עליו, מאוד מאוד כעסו עליו. וזה התבטא במשפט מאוד ברומה. שמואל אליהו, כך אמר הכתב, מי שאל אותך? מי מינה אותך? משהו כזה. כאילו, הוא מעמיד את שמואל אליהו במקומו. כאילו, מה, מי שאל אותך? מה אתה זה? עכשיו אגיד איזה רשע מרושע. הוא אמר עוד כמה מילים שאני לא רוצה לחזור. איזה רשע מרושע הכתב הזה. יכול להיות שהוא רשע מרושע, אני מקווה שלא. יכול להיות שפשוט עם הארץ. כלומר, הוא לא יודע להעריך דברים רוחניים. הוא לא יודע דברים של טהרה, של קדושה, של חי... הוא לא יודע להעריך אותם. מזה שהוא גם פוגש אדם שהוא תורה וטהרה וקדושה ויראת שמיים. הוא לא יודע איך לבלוע את זה. הוא אומר סתם איזה אחד בן כה וזקן שתופס על כולם, מחלק הוראות לכולם. הוראות גזעניות או נגד הערבים וכו'. כלומר, לפעמים זה נובע פשוט מהמרצות. יש את זה המון, היום זה המון מצוי. כן? יוצאים נגד רבנים, יוצאים נגד הרב ראשי, נגד הזה. הרבה פעמים, מחוסר ידיעה, חוסר הבנה, שהם לא גדלו על זה, לא הבינו, לא יודעים מה זה, לא יודעים מה זה, מה זה קדושה, מה זה יראת שמיים, מה זה רוחניות בכלל. אז ככה מסביר המהר"ל פה את רבי עקיבא. כשרבי עקיבא אומר את זה, לא בא להגיד, וואי, 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 פעם הייתי רשע. אבל היום אני רבי עקיבא, אז אני כבר מבין שתמידי חכמים זה חשוב, ואני לא רוצה לשבור אותם או לנשוך אותם. לא, הוא בא ללמד אותם, דעו לכם. מי שאין לו נגיעה ברוחניות, בעבודת השם, בתורה, ביראת שמיים, אז בתפיסת העולם שלו, באמת, הרבנים מיותרים. הצדיקים מיותרים. זה הכל מיותר. גמרא אומרת, שעמי הארצות אומרים, מאי אהני לן רבנן. תרגום, מה מועילים לנו? הרבנן האלו, מה הם מועילים? כי מישהו עם הארץ, אדם ארצי, איך הוא בוחן כל דבר? מה זה מועיל? זה מועיל? זה פרודוקטיבי? זה מוסיף למשק, זה מוסיף לי, זה מוסיף למדינה, זה מוסיף? זה מועיל? זה מוסיף מצוין, זה מועיל. כן, כל ענף שרוצים לקבל תקציב מהמדינה, אם זה ספורט או תרבות או חינוך או זה, טוב, מה זה מועיל? זה מועיל, זה יקדם את התלמידים, זה יקדם את התרבות, זה יקדם את האווירה, טוב, מישראל יקחו גביע אירופה, אז זה יקדם, אז בוא נשקיע בצפות. זה מועיל לנו. מה זה מועיל? הגאווה הלאומית, מה התועלת? אם תבוא לאיזה ועדה, בכנסת תגידי, אני רוצה כך וכך תקציב לתחרות ארצית בגוגוים, או אג'ויים, כל אחד שיקרא איזה שהוא רוצה, כן? יגידו, תשמע, זה לא נראה לנו ענף שצריך להשקיע בו, זה לא ירים את המורל הלאומי, זה לא מועיל. זה לא, אין בזה תועלתיות, כן? אבל... אז עמי הרצון אומרים, מה יענה לרבנן? מסתכלים על הרבנן, על האנשים האלה, אנשי הקודש, אנשי התורה, אנשי המצוות. הם לא מועילים, איך הם בונים פה משהו? שוב, זו תפיסה שלא מזהה את הנשמה של האומה, את החיים הרוחניים. זה משקף שהם עצמם לא חיים את נשמתם. הם חיים את החיים רק כעיסוק בכל הדברים החומריים. הם לא פושעים, זה לא חומריות נמוכה. חיים, אנשים ישרים, נאמנים, קמים בארבע, הולכים לעבוד, וחיים בשביל לעבוד, ולבסס את החיים הגשמיים, את הביתה, וכולי. דברים מוכנים לא תופסים מקום, אז החכמים לא מועילים לנו בכלל, כן? רציתי לשאול שאלה.
כן, אם כל אדם שלא שומע תורה ומצוות, אז הוא אמר את, אז הוא יכול להיות
זהו. יש כל מיני תופעות. יכול להיות מישהו שהוא באמת, כמו שאת אומרת, הוא לא מכיר את התורה והמצוות, ולכן הצדיקים לא נראים, או כל התמיד חמים, נראים לו פשוט מיותרים. אבל הרבה פעמים יכול להיות מישהו שהוא לא שומע את תורה ומצוות, ויש לו איזה, לא יודע, איזה טבע, הנשמה שלו פשוט אומרת, שמה, זה אדם קדוש זה. פוגשים איזה צדיק, זה אדם קדוש זה. קראו את הסיפורים לכל מיני אנשים שלא שומעו תורה ומצוות, שהם פשוט הרב אריה לוי. שען ירושלמי, שוב ישן, כבד כזה, עם מבטא, יידיש כזה כבד, הם פשוט, הם נמסו לפניו. נכון, יש סיפור שהוא בלע את הסיגריה, שהוא לא רצה שרב אריה לוי נראה שום, לא שהוא מרוב אהבה וכבוד לבר, הוא לא רצה לצייר אותו, שהוא מהשם שלו, בלע את הסיגריה. לא לנסות את זה בבית. כן? אבל תראו איזה זכות יש ליהודי הזה, כמה הוא, איזה יראת חכמים הייתה לו. יראה, לא פחד. ויש מציאות הפוכות, יכול להיות שאדם שומר תורה ומצוות. והוא לא מבין למה צריך תמיד לחכמים. יש דברים כאלה. אנשים שומרים תורה ומצוות, אנשים דתיים, שבאמת מה אני יודע הלכות, מה אני צריך את הרבנים האלה, כן? למה צריך תלמידי חכמים בדור? אז קודם כל רבי עקיבא אומר, דעו לכם, עם הארץ, אדם ארצי חומרי, באמת לא מבין למה צריך את זה. כי הוא חי את החיים הגשמיים. תלמיד חכם אמור להיות בגובה כזה שהוא בעיקר חי את הצד הרוחני של החיים. זה מרכז החיים שלו, זה מעסיק אותו. התורה, מצוות, חסד, עמידות. לפני שהוא הולך לישון, על מה הוא חושב? אני מאוד מקווה שתלמידי חכמים שהם משמעותיים בדור, מה הם חושבים? חושבים על מה הם דיברו, מה הם אמרו, מה המידות שלהם. פה אני פעם קרוב ל-12 בלילה, אולי אחרי 12 בלילה התקשר אליי תלמיד חכם מאוד מאוד מוכר מירושלים. מאוד מאוחר בלילה, הוא התקשר ואומר, תשמע, אבי, היום בצהריים אמרתי לך, שלא יהיה משתמע מדבריי, לא התכוונתי כך, כאילו, הוא ב-12 בלילה עושה חבר רגע, אמרתי, יכול להיות שהיה משתמע ממנו שהוא לא היה בסדר, כאילו, הוא עשה תשובה. עשה תשובה, ערער, מה עבר עליו באותו היום? הוא לא בודק את המניות שלו, לא בודק את הבורסה שלו. זה לא מה שעושים לפני שהולכים לישון, תמיד חכמים וצדיקים. בודקים את עצמם, כן? מה הצדיקים הכי גדולים עושים? בוכים. תיקון חצות. כן? אור חיים הקדוש. קראתם סיפורים על אור חיים הקדוש? אומר שכל היראת שמיים שלו זה מראות את סבא שלו, וסלי, שבמרוקו עושה תיקון חצות על הרצפה ובוכה. אז זה היראת שמיים שלו. ראיתי את זה מגיל 6-7-8, זה משנה את כל העולם. זה מה שצדיקים את עמדי חיים עושים בלילות. מוטרדים מדברים רוחניים. אז יש פער. רבי עקיבא אומר, אני פעם הייתי ארצי. ולכן, בחנתי כל דבר לפי התועלת. מה מניב פירות, מה יעיל, מה מחזק את הכלכלה, את הצבא וכו'. ולכן, תמיד חכם, מה נראה לי, איך אומרים זה, אוכל חינם, עלוקה, מנצל את תקציבי הציבור, עוד ראש ישיבה, עוד בטלנים, עוד זה, כן? משם באה התפיסה הזאת. הוא אומר, רבי עקיבא השתנה, כן? אוהו השתנה. כי רבי עקיבא הוא, טוב, אנחנו נקרא את זה בפנים פשוט, אבל בואו נראה פה קודם כל את הפסקה הקטנה הזאת, זה דברי המהר"ל, להסביר את העמדה הנפשית של רבי עקיבא, את העמדה הנפשית של עם הארץ. למה עם הארץ מצוי שהוא שונא תלמיד חכם? וזה לא תמיד נובע ממידות רעות. אומר ככה, אדם שהוא חומרי, מה זה אדם שהוא חומרי? אדם שחי את החומריות, שזה מרכז החיים שלו. רוצה לבטל את תלמיד חכם שהוא שכלי, הכוונה שהוא רוחני. למה? למה החומרי רוצה לבטל את התלמיד חכם? כי החומרי, הוא לא מבין את הרוחני. הרוחני הזה נראה לו בטלה. מה אתה מתבטל? מה אתה קורא כל מיני ספרים? תעבוד, תתאמץ, תשתול, תבנה, תיישב. וזה מפני כי החומרי הוא העדר השכלי לגמרי. עד שאין לו מציאות מצד החומרי. מצד החומרי, מצד השקפת העולם החומרית, העניינים הרוחניים זה כל מיני דברים מרחפים. מי שעוסק ברוחניות זה תהיה מעשי, תהיה פרקטי, קח אחריות, תפעל, תעשה, תבנה, תרוויח, תועיל. דברים מוכנים זה לא מועיל. כן, זה התפיסה הגשמית. כן, וזה ההגדרה של עם הארץ. לפעמים יכול להיות עם הארץ שיודע הרבה תורה, משומר הרבה מצוות, אבל עדיין נדמה לו שהדור והאומה לא צריכים שיהיו להם את גדולי הדור, צדיקי הדור, תמיד חכמים גדולים, לא צריך את זה. מה, כל ההלכות כתובות, בשביל מה אני צריך רבנים? אני רוצה לשמור הלכות. אז יש לי ספרי הלכה. יש ספרי קיצור היום בכל תחום, זהו, אני לא צריך את זה. כן?
אז תזכיר לי קצת את הדוגמה החגדה של מלכת את זה, כאילו, צריך,
כאילו, 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 כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו,
קודם כל אני בעד שוויון בנטל. כולם צריכים לישיבות. כולם לישיבות וכולם למדרשות. חובה. כן? כל הבנים במדינת ישראל שלוש שנים בישיבה, כל הבנות שנתיים במדרשה. חובה, זה נראה לי חוק, כן? שנה זה מספיק? שנה חובה, שנתיים כל המרבה איזה משובח או זה, תלוי איזה. ככה זה חובה, זה צריך להעביר את זה. אני לא יודע אם הממשלה הנוכחית תעביר את החוקים האלה, אבל זה פשוט. כן? זה נובע בדיוק מזה. כי התפיסה החומרית היא לא אגואיסטית. זה יכול להיות תפיסה חומרית מאוד אידיאליסטית. צריך לבנות פה מדינה, צריך לבנות פה יישובים, צריך להעמיד את הצבא, אנחנו חייבים צבא חזק, זה ברור לכולם. והנה אנחנו מוסרים את הנפש ממש בצבא. כן? חיילים מוסרים את הנפש כפשוטו. ואלה שם יושבים, לומדים, ונוח להם, ונחמד להם, והם משנים בפנימיות נחמדות, לא בכל הישיבות יש פנימיות כאלה נחמדות. כן? אז לכן, אז אנשים כועסים על בכל ישיבות, שוויון בנטל. הנה, יש פה נטל חומרי, צבאי, מדיני, התיישבותי, ואתם לא לוקחים חלק בנטל. אבל, אני אומר, מי שלא לומד כמו שצריך, שילך לצבא, כן? זה לא איזה פטור כזה שאתה, אז תלך לישוע ו... מי שלומד תורה ברצינות, הוא עושה משהו מאוד מאוד משמעותי בשביל עם ישראל. וזה שהתפיסה של העם הארץ, התפיסה החומרית, המגושמת, לא מעריכה את זה, זה חיסרון. כן? זה חיסרון. שהמדינה, שעם ישראל כולו יכיר בערך של לומדי תורה, אז זה לא יהיה הדבר שכל הזמן מקצצים אותו בתקציבים. ההפך. ההפך. לפני 10-12 שנה, מכון מאיר, מכירות את מכון מאיר? מישהו לא מכיר את מכון מאיר? מכון מאיר, מכון אורה וכו' וכו'. הם נכנסו למשבר כלכלי עד כדי פשיטת רגל. לפני 12-13, אולי 15 שנה, הודיעו שהולכים לסגור את מכון מאיר. לסגור את מכון מאיר. אז יצאו למבצע התרמות ארצי, ממש חרסו את כל הארץ. לא היו שם, לא היו אז פלאפונים, זה לפני 20 שנה. לא היו טלפונים, ודאי שלא היו וואטסאפים, לא היה אפשר לעשות התרמות בלינקים, וזה היה צריך ללכת בכנסת, בכנסת ביי ביי, ולתלות מודעות, הלוחות מודעות, שהולך להיות גיוס, הלכו לסתובב בכל הארץ, תלו מודעות, שעוד שבוע הם באים לעבור בבתים, ממש ככה גייסו דלת דלת, עם פנקסים כאלה שתולשים את הקבלות, וגייסו הון, ברוך השם, חשוב, הצילו את המכון, ועוד מוסיפו את הבניין החדש, שנבנה שם, אתם מכירו. מכון מאיר, מה זה מכון מאיר? זה מכון בעלי התשובה הגדול והמגוון ביותר בעם ישראל, כי הוא לא רק כזה או כזה או כזה, יש בוגרי מכון מאיר שמגיעים לחב"ד, מגיעים לחרדים, מגיעים לכל מסגנונות. ומכון הגיור, אולי אחד הגדולים בארץ, יש שם תוכנית לימוד תורה בספרדית, צרפתית, פורטוגזית, רוסית, אנגלית, יש שם כמובן את ערוץ מאיר, זה מפעל אדיר, אדיר, אדיר. המדינה לא מתקצבת אותו. למה? למה נבחרת הפינג פונג מקבלת תקציב של לא יודע כמה בשנה, ואיני לא צרה בנבחרת הפינג פונג, שישחקו פינג פונג, שהביאו מדליות, שהביאו גביעים. אבל מה סדרי העדיפויות של המדינה? דברים חומריים. מדליות וגביעים של פינג פונג זה דבר שכל אדם מעריך. בית מדרש, ישיבה, מכון מאיר, זה מפעל, צריך להיות, זה ראש סדרי העדיפות של התקציבים בעם ישראל. אחרי ביטחון, בריאות וזה... מכוני תשובה, מכון מאיר, מה? מכון מאיר, כולם מכירים, מכון מאיר זה מוסד שאי אפשר לתאר את עם ישראל בלעדיו. הוא לא ברשימת האג'נדות של הלאומיות שלה. למה? כי התפיסה היא גשמית ולא רוחנית. לכן גם בחורי ישיבות זה נתפס כבטלנות. בכלל לא בטלנות. מישהו יושב ועמל בתורה, הוא בונה דברים הרבה 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 יותר עמוקים מאשר לפעמים חלק מהחיילים עושים. כן, גם לא, לא כל החיילים בצבא הם עושים את הנפש. בסדר? 15% מצה"ל הוא לוחם. 15% מצה"ל לוחם. 85% מצה"ל הוא תומך לוחם. וזה חשוב. מכונאים וטבחים ורופאים וחובשים, כל זה חשוב. אבל זה לא שכל מי שבצבא מוסר את הנפש. וכמובן, אם יש מישהו בישיבה שהוא לומד כמו שצריך, יש זה הרבה יותר גדול. אם הוא יכול גם וגם, מצוין. אבל יש כאלה שבאמת עדיף שהם ישקיעו רק בתורה. וזה לא שלא אכפת לו מעם ישראל. בתפיסה החומרית, לא אכפת לך מעם ישראל. לא מסור, הוא מאוד אכפת לו מעם ישראל, אכפת לו מעולם הרוח של עם ישראל. לכן הוא לומד תורה. בסדר? עכשיו, זה מין סלע של מחלוקת שמסתובב באוויר בדור שלנו. כן? האם עם ישראל, האם מדינת ישראל, זה צריך לבסס את כל הדברים החומריים, כל הדברים רוחניים. טוב, קודם תשרת בצבא, אחרי זה תראה, אתה רוצה ללמוד תורה? בסדר, זה איזשהו גאון פרטי שלך, תלמד תורה, אין תקציבים לזה, לא ידחו לך את הצבא בגלל זה, כי זה סתם איזה משהו לא מועיל למדינה. כן? אבל עולם האקדמיה, עולם המפעלים, זה הכל מועיל למדינה. כן? יש סטודנטים שמקבלים מלגות מאוד מאוד גבוהות באקדמיה, עם כל מיני מקצועות שלא כל כך יעילים. אבל האקדמיה זה דבר שהוא מועיל. מלגות של, לא יודע, 6,000, 7,000 שקל, מלגות, מלגות. מה אברך מקבל מהמדינה לחודש? בין 300 ל-400 שקל. וזה הישיבות והכוללים מוסיפים על הסכום הזה כדי לתת מלגות יותר משמעותיות לאברכים. אז המדינה היא שונאת תורה? לא. היא לא מכירה אותה, לא מוכירה אותה. פשוט לא, לא, זה משהו רוחני, אז זה צריך להתחנך, להעריך דברים רוחניים. כן, את נשאר שאלה? כן, למה לא? מצוין.
כי אם אדם, אם אדם הוא רק יושב ללמד, אז הוא בכלל
לא
בחיים
מעשה. יכול להיות שמה זה עולם המעשה? שהוא יעסוק בחינוך, הוא יעסוק ב... לא כל מי שלומד תורה, זה גם מתאים לו להיות קצין בצבא, או חקלאי, או בני יישובים, או משהו כזה. ודאי שהוא רוצה לפעול, הוא רוצה להביא ברכה בעם ישראל.
אבל אם הוא רק יושב ללמד,
יש אנשים שיש להם פחות כישורים לפגוש אנשים, להשפיע על אנשים. יש להם כישרונות של להיות שקועים לגמרי, לגמרי, לגמרי בתורה. וזה מביא ברכה גדולה לעם ישראל. אנשים שאנחנו לא מכירים אותם, הם לא מרצים בהרצאות של יהדות למאות אנשים, הם פשוט מתמסרים לתורה. למה ולא? זה מזרים כוחות מאוד מאוד חשובים לעם ישראל. מדהימה לזה. בעזרת השם. מה זה תורה בעם ישראל? בלי שאנחנו מכירים את זה. זה לא איזה רב מפורסם ורב מרצה. או, זה, רב יעיל. הרב הזה הוא יעיל, כי הוא מביא הרצאות בכל מקום. נכון? רב קשתיל הוא יעיל, נכון? אני אוהב לשמוע אותו. הוא יעיל, כי הוא מפיץ תורה. אבל אם יש תמיד חכם בקנה מידה של הרב קשתיל, שאף אחד לא מכיר אותו. הוא רק יושב, ללמד בתורה. זה לא יעיל. נכון, אבל יש אנשים שהם עומדים בתורה והם אין להם את החיבור לציבור. התורה לא נמדדת בכמה זה יצא לציבור. יש גם תורה, תורה, פשוט יושבים ולומדים תורה. זה מחזיק את עם ישראל, זה מחיה את עם ישראל. גם בלי שאנחנו מכירים את זה ובלי שיודעים על זה, כן? כנגד כל תלמיד חכם שהוא מוכר בציבור, יש המון המון תלמידי חכמים עמלי תורה שלא מוכרים בציבור. והם מביאים הרבה ברכה לעם ישראל, נכון? מי שיש לו מה לתת לעם ישראל, יש לו גם כישורים לדבר עם אנשים, לרומם אנשים, אז הוא חייב לפעול בזה. אבל יש אנשים ששקועים בתורה, שקועים בתורה, וזה ברכה גדולה מאוד לעם ישראל. אבל זה עוד נושא, קצת לדבר. ערך הלימוד תורה בלי שזה ניכר בהשפעה. כן? תורה זה לא כדי לקרב, זה לא כדי לחנך, זה לא כדי להפיץ. תורה זה בשביל תורה. אם תורה היא גדולה, אז היא גם מקרבת, וזה הפצה, וזה חנך, זה טוב מאוד. יש עוד שאלה? כן.
מקודם שדיברנו על יראת חכמים, כמה זה שווה שיש יראת חכמים?
נכון. מה היחס בין יראת חכמים ליראת השם? קודם כל נעשה סדר בביטוי יראה. מה זה נשמע לכם יראה? פחד. לא יודע אם זה נשמע לכם. יראה, אנשים מפרשים כפחד. יראה זה לא פחד. יראת השם זה לא לרעוד ולא לפחד, וואי וואי וואי, הקדוש ברוך הוא יתפוס אותי, הקדוש ברוך הוא מחפש אותי, הקדוש ברוך הוא יעניש אותי, חם בגיהנום, זה לא, לא, חם שם, אבל זה לא, לא יותר מאשר באילת, בוא נגיד כך. כן? יראת חכמים, יראת השם זה לא פחד מהשם. כן? כשאדם, מה זה יראה? נתחיל מהמושג הפשוט יותר של פחד. זה לא פחד, אני רוצה לנצל את זה, זה להסביר. כשאדם נכנס לסיטואציה, אדם סתם הולך ברחוב. הולך ברחוב, הוא מקום שוחרר אצלו, הולך ברחוב. רגיל. מה קורה אם הוא הולך במקום מסוכן? איך הוא הולך במקום מסוכן? דרוך. יש לו יראה. יש פה ולא הכל ככה בלי גבולות, יש פה משהו. אז זה פחד. יראת השם זה לא פחד, אבל כן יש את הנקודה הזאת של החיים לא, כאילו לא משנה, לזרום לימינה, לשמאל, עשה ככה, תעשה ככה, תעשה. לא, יש פה איזה מסגרת, יש פה איזה גובה, איזשהו מלכות השם, להכיר איפה אני נמצא, אל מול הרצון האלוקי, סוף האלוקי, מלך העולם. כן, זאת אומרת, אין אלוקים. מה זה אין אלוקים? זה שאתה רוצה. יש אלוקים, יש אלוקים, מה הוא מצפה מאיתנו? מה, הוא אלוקים טוב, הוא רוצה להיטיב לי, איך אני מתכוונן על הטוב הזה, איך אני דבק בו, מתחבר אליו. כלומר, זה כאילו מפקס, כאילו ממסגר את החיים. יש כיוון, איפה אני בא, לאן אני לא הולך, אני הולך איתי פה, אני משגיח עליי, אני רוצה בטובתי, אני שומר עליי. ויראה זה לא פחד, יראה זה הכרה, לתת מקום לקדוש ברוך הוא. כן? מי שאין יראת השם, הוא לא נותן מקום לקדוש ברוך הוא. מה אכפת לי? הוא לא קשור, הוא לא חלק מהעולם הזה, הוא לא חלק מהחיים שלי. אותו דבר יראת חכמים. יראת חכמים זה לא פחד מחכמים. אלא, כמו שאני יודע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, זה מפקס אותי בחיים, קצת ממסגר לי את החיים, שם לי קצת גבולות, יש הקדוש ברוך הוא בעולם. יש אמת אלוקית, יש רצון אלוקי, יש טוב אלוקי, ואני רוצה להיות קשור לזה, איך אני מכוונן את עצמי. מסגרת לחיים, זה היראה. גם יראת חכמים, כשאנחנו פוגשים חכמים באמת מיוחדים וגדולים, זה משפיע עלינו את אותה השפעה. כשאדם מתקרב לחכמים, דבק בחכמים, לומד מחכמים, יראת חכמים היא בונה יראת שמיים. כן? איפה השמיים? איפה הקדוש ברוך הוא? זה קצת קשה להגיע בזה. איך זה? כן? כתוב פה לדבקה בו. לדבקה צריך לדבוק בקדוש ברוך הוא. איך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא? שחזר שואלים, אש אוכלה. כן? הקדוש ברוך הוא זה אש. כאילו, אי אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא. אלא, חז"ל אומרים, תדבוק בתלמידי חכמים. תדבוק בתלמידי חכמים. למה? כי תלמידי חכמים הם איזשהו מדרגה ממצעת בין אנשים רגילים ובין הקדוש ברוך הוא. יש תלמידי חכמים כאלה מיוחדים. זה לא כל תלמיד חכם, זה לא כל רב. תלמידי חכמים כאלה, איך אומרים, אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבקות, תורה תבקשו מפיו. מלאך השם צבקות, שרק פוגש את הרב הזה, זה... הרב שמואל אליהו, נו מה, צריך לדמות. רק פוגש אותו, אתה פתאום, חיים יפים, העולם הזה, העולם של הקדוש ברוך הוא, ואיזה כיף, ואיזה... למה? כי הוא מחייך, הוא מחייך, כי הוא יפה, אני חושב שהוא גם יפה. חליפה, כן, הכל. יש פה איזה חוכמת אדם דיר פנה. יש פה איזה הערה פנימית, איזשהו מדרגה רוחנית, שמהירה מקרינה החוצה. והיא מבססת אצלנו אותה, הוא משהו מיוחד, אני מעריץ את זה, אני מסתכל על זה, אומר, הלוואי והייתי יכול קצת להיות כזה. קצת להיות כזה, מי רוצה קצת להיות כזה? כלומר, אני פוגש פה איזשהו גובה, שמחזק אצלי את השאיפות, להתקרב לזה כמה שאני מסוגל. זה יראת חכמים, וזה המסלול ליראת השם. הרי אני לא יכול לעשות חיקוי של השם, אני לא יכול להתקרב לשם, צריך פה איזה ממצא, נקרא את זה לפני מדרגע, כן? קברי או קרבת?
קברי
צדיקים. אומן גמרנו, זהו. מי שהיה היה, מי שלא... אספר לכם סיפור. רב שלמה זלמן אוירבך, שמעתם פעם, רב שלמה זלמן אוירבך, התורה המשמחת, יש ספר כזה. אז הוא היה גר בשערי חסד, ליד רחביה בירושלים, הוא היה ראש ישיבה בכל תורה, שזה ברחוב תורה ועבודה, זה מחבר בין בית וגן וקריאת יבל. איפה שהימלפר, אתם מכירו את הגזרה שם, זה מול הר הרצל, מעל שערי צדק. והיה לו נהג מונית שהיה לוקח אותו קבוע, גם זה הוא התעקש, הוא לא רצה שיקחו אותו מוניות, וזהו, הסכים רק בהלוך כדי להגיע לישיבה יותר מהר, ובחזור אוטובוסים, עד גיל מופלג. ואז הנהג מונית, לא פעם, לא פעמיים, לא 10 ולא 20 פעם, היה אומר לו, בעלייה להר הרצל, הוא היה אומר, תעצור. היה יורד מהאוטו, עומד בכניסה להר הרצל, חלקה צבאית. אומר תהילים. עשרות פעמים. וכל פעם שאלו אותו מה הוא אומר על לנסוע לאומן, לנסוע רבי לוי יצחק מדיש, מברדיצ'ב, לנסוע לכל מיני קברי צדיקים, או לנסוע אפילו לצפון לקברי צדיקים. אמר, למה לנסוע כל כך רחוק לצדיקים? תראו מה יש לכם פה בארץ. כל החיילים הקדושים האלה. תגיד, מה אתם מחפשים במקום אחר? הדבר הזה לפעמים תופס מקום חזק מדי. קודם כל אנחנו צריכים לנסוע לצדיקים חיים. לנסוע לצדיקים חיים, כן? לראות צדיקים, לפגוש, ללמוד מהם, זה דבר ראשון. קברי צדיקים יש איזה מקום, לא מקום מאוד משמעותי. אם כבר, אז יש רחל אמנו, שאברהם יצחק ויעקב, שרה, רבקה ולאה, פשוט שזה אהבות, אין מה לדבר. זה לא מעליב את רבי נחמן אומן, אלא מקום שרחל אמנו קודם, פשוט שלא. היום יש סגנון כזה שזה תפס. זה שייך לכל עבודת השם של, של סגולות וזה, למרות שקברי צדיקים זה לא סגולות, זה דבר אמיתי מאוד. אבל זה התפתח למשהו מאוד מאוד לא מאוזן. לא, פשוט לא מאוזן. וצריך לפגוש צדיקים לחיים, צדנו לכם את הרשמון לא פגשתם, תראו איזה צדיקים יש בדור הזה שאתם חייבות להגיע לראות אותם, לשמוע אותם. כן. יש צדיקים מאוד מאוד גדולים, הרב צוקרמן ניצל, אם שמעתם עליו, הרב רפאי לוין, הבן של הרב אריה לוין, היינו מתפעלים איתו בבתיקן בימי שישי, שהייתי בחוץ, נסעו כאן השנה, וכן לא חילק יין, ולא קמעות, ולא שום יום, ומשהו שהתפתח, משהו שהתפתח, ויש בזה קצת אמת, והרבה ניפוח, וזה מפתח, אני חושב, עבודת השם קצת לדודה. אמר לי חבר בערד, אמר לי, יום כיפור, אנחנו עושים, לא יודע, ליד איזה קבר של איפשהו, ישנים במכוניות, יום כיפור, כאילו, אז הם מנתקים את המצבר כדי שהאוטו לא יהיה שום דבר חשמלי, ישנים שם וזה, עושים יום כיפור מהצדיק הזה, והצדיק הזה אומרים עליו, שהוא עלה לשמיים, הוא טיפל ביום כיפור. יום כיפור אנחנו מסודרים, כאילו, הכפרה. אנחנו, זהו, הוא טיפל ביום כיפור שלנו. הוא טיפל ביום כיפור שלנו, צריך להתפלל, צריך להתענה, אבל... מתפיסה כזאת שצדיק עולה, צדיק חי, הוא עולה לשמיים, תופר לכל האנשים שסביבו את היום כיפור שלהם, זה לא, זה רדוד, זה רדוד, זה לא לגמרי, לא לגמרי אמת, אני חושב. אבל צדיק, אז יש לו כוונות טובות, אבל הפרשת חלה זה מצווה גדולה מאוד, אבל זה שהפרשת החלה זה סגולה, זה שמירת הלשון זה סגולה. זה אני חותם. שמירת הלשון, שמירת העיניים, לעשות חסד לסגולה, לעשות מצוות לסגולה. כי אנחנו הולכים בדיוק בשעה הזאת, ביום הזה, בתאריך הזה, אם אתה מתפלל בדיוק בזה. לא, יש שלוש זמנים סגוליים לתפילה. שחרית בבוקר, מנחה בצהריים, רביב בערב. זה הסגולה הכי בדוקה. הסגולה הכי בדוקה לקיים מצוות, לשמור על הלשון. צריך להיזהר מזה. זה סגנון שמתפתח, אבל עם ישראל באיזשהו שלב הוא מתבגר מזה. בגר מזה. אני חושב גם מקרב אנשים בסגנון הזה, הוא לא מכבד את התורה, לא מכבד את העם, לא... כן, מישהו הצביע? צריך להיות ביקורת לגבי מה? כן. אז אבו. שם רחל, נכון. וזה סייגתי כל הזמן, אמרתי צדיקים גדולים, תלמידים גדולים, צדיקים... ברורים ובהירים, נכון? נכון, כי הדברים שאני אומר, שצריך לדבוק בתלמידי חכמים כדי שצריך יראת חכמים כדי שיראת שמיים, זה כאילו אומר, זהו, ודבקו בחכמים. יכול להיות חכמים שהם לא חכמים אמיתיים, הם רק מנצלים את זה. היו מקרים, נכון?
נכון?
ביקורת אנחנו לא עובדת ביקורת, אנחנו לא מבקר המדינה. אני לא, את מקבלת משכורת מבקר המדינה?
לא,
כמו שאני תמיד אומר לילדים. אלה, זה, לא יודע, אני לא מקבל מסכורת. תנו לי מסכורת, אני אעביר ביקורת. בסדר, לא, אנחנו לא מבקרי המדינה. אבל צריך זהירות בדבר הזה. יש כללים, יש כללים אולי. כשפוגשים רב, צריך לדעת מי הרב שלו. אין רב בלי רב. כשבנם ותמידיון ותמידי תמידיון, יש מסורת שתורה שבעל פה. ואיפה הוא בא? מה זה הסכמות בספרים? זה לא סתם קישוטים. איפה אתה בא? מי תלמיד של מי? מי זה הנציב מי ולא השם? תלמיד של רבחן ולא השם. מי זה רבחן ולא השם? תלמיד של הגרא. כל רב, מי הרב שלו? מאיפה הוא בא? אין דבר כזה רב בלי רב, אין כזה רב עצמאי, אין דבר כזה. רב שאין לו רב, אז אין לו, זה לא המשך חיות של תורה שבעל פה, זה לא ככה עובד. צריך זהירות, צריך זהירות. לשאול רבנים גדולים, לשאול את הרשמי אליהו, יש לכם רבנית פה, יש לכם רב חנני, אתם רב חנני מלמד אתכם? תשאלו את הרב חנני. צריך זהירות, אנחנו רוצים לכבד תמיד את החכמים, אבל לצערנו צריך גם להיזהר לפעמים כל מיני תופעות נוראיות, נכון? אז זה לא אמונת חכמים עיוורת, זה בחוכמה. חוכמה, זהירות, וסמן את הצדיקים שאתם מסומכות עליהם, ושואל אותם. טוב, יש פה עכשיו את הדברים הנוספים של המערה לגבי ה... זה מרחיב את הדבר הזה, איך יראת חכמים בונה את היראת שמיים. ואיך בלי יראת חכמים, אנחנו לא נגיע ליראת שמיים. מי שיגיד, אני עובד השם, עזבו אותי את החכמים האלה. אני עובד השם. אני רוצה יראת שמיים, לא צריך את החכמים האלה. אתה יודע, הם רק מפריעים לי. אז זה מסלול לא נכון. אי אפשר להגיע ליראת השם. כן, הדרך לדבוק בשם זה על ידי הצדיקים והחכמים שבכל דור ודור. כן, צריך מה שאני אמרה, צריך זהירות. לא, לא. בסדר, זאת שאני מעט זה שבוע הבא. הנה, אז תשמרו את הדפים. בסדר, כן, כן.
כן,
נכון, אני לא מכיר בנות שדביקות בתלמידי חכמים כל כך. חוץ מהרבנית ביגון עליה שלום. שמספרים, נשתרה לפני חודש. מישהי זכתה להכיר אותם? לא. היא דווקא בחכמים, היא דווקא ברציות הזה צעד, דווקא היא גדלה בשכונה חרדית בירושלים, דווקא שם בצדיקי הדור, ממש. ממש בצורה מצדורה, אבל זה לא מצוי, זה לא מצוי. זה התחתן עם מישהו שהוא יהיה תורה, מישהו שהתורה היא מרכזי בחיים שלו. דרך זה פוגשים חכמים, חוץ מי שיש גם רבניות מאוד מאוד משמעותיות בדורות, מאוד משמעותיות ושירבו כמותן כמה שיותר. באמת. נשים צריכות ללמד נשים. נכון, אני יושב פה ומלמד אתכם, אבל בעיניי, אני לא רוצה שיפטרו אותי, אבל בעיניי, נשים צריכות ללמד נשים. הלכה זה משהו אחר. דברי אמונה ומוסר והלכות וזה, פשוט. נשים מבינות נשים יותר, וזה יותר מתאים וראות. כן? אחרי שתי קוסמה אומרת לי, מה אתה? גם בנות שלי, אני חושב שאני פה, אבל באופן אידיאלי. עכשיו, המצב הזה השתנה. לפני 30 שנה לא היו דברים כאלה שנשים, לימדו נשים במדרשות וזה. לא היה דבר כזה אישה שהיא ראש אולפנה. מה זאת אומרת? כל האולפנה צריך אישה שתעמד בראש האולפנה. שיש איש שהוא ראש אולפנה, זה לא מתכוון על ליב אף אחד, כי אני לא מכיר אותם אישית. זה לא נכון. כמו לקחת אישה לעשות את הראש שם התיכונית, מישהי חזר לזה פעם. מה פתאום איש הוא ראש אולפנה? בסדר, זה היה הכרח, לא היו מחנכים, לא היו דמויות, לא היו זה, היה קצת דמות רבנית, אז בסדר. הלאה, התקדמנו, יש רבניות, יש נשים שהן יכולות לעשות את זה הרבה יותר טוב מהגברים. לא? אתם יכולות לחשוב מה שאתם רוצות, ככה אני... כן? צריך לדבוק בתורה, לדבוק לחכמים ולהקים בית של תורה. בית של תורה זה המרכז. בין אם זה מישהו שהוא לומד תורה באותה התקופה שאתם מתחילים, מישהו שהוא לומד תורה. עכשיו לא לומד תורה עוסק בדברים נוספים. התורה זה המרכז. בית של התורה היא הבסיס שלה, זה בית מבוסס. בית שאין שם תורה זה מאוד קשה בעיניי. מאוד חסר. טוב, אתם, אני לא יודע אם אתם שידוכים, אז אתם יש לכם מי שמדריך אתכם בדברים האלה. אבל זה... ראיתי את זה. תחפשו בית של תורה. הרב מנהר, סיפור אחרון. מכירו את הרב מנהר? הרב מנהר היה, אגב, בעיר העתיקה, ומכירים את הספר מתוך ההפכה? כן? לא כל המכירות, תרשמו בשיעור הבית, לקרוא ספר מתוך ההפכה. מתוך ההפכה זה משפחת מנהר, שגירשו אותה מהעיר העתיקה במלחמת העצמאות, שהרובע נפלה, שהעיר העתיקה נפלה. הרב מנהר נלקח לשבי, והשאיר את אשתו עם שלוש בנות ובן. קטנטנים. הבת הגדולה זו פועה שטיינר, אשתו של הרב חיים שטיינר ממרכז הרב, ועוד שתי בנות, אני לא זוכר את השמות, ושלוש בנות ובן. לקחו אותו בשבי הירדני, לקחו עם כל הגברים שבעיר העתיקה, ובסוף הוא אחרי כמעט שנתיים השתחרר משם. חזר למשפחה שלו, נולדה להם עוד בת, ולפני שהוא לקחו אותו לשבי, לא היה ברור בכלל אם הוא הולך לחזור. לא היה ברור. כן, כי בהתחלה הירדנים אמרו שהם קחו רק את החיילים, ופתאום ברגע האחרון הם קחו את כל הגברים. באמת לא ידעו מה יהיה איתם. אז הוא אסף את שלושת הבנות שלו, שאני מניח שהיו בנות 9, 7 ו-5, הוא אומר, כן? אמרו להם, טוב, יכול להיות שאנחנו... זה, רוצה להגיד לכם שלוש דברים הכי הכי חשובים בחיים. שלושת הדברים הכי חשובים בחיים. אתם רושמות? ככה רב מנהר אמר. תורה, תורה ותורה. ככה הרב מנהר אמר. אחרי זה משתחרר, היה רב קהילה בבית וגן, הקים את המכלל לבנות, ועשה עוד הרבה 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 דברים נפלאים ומצוינים. ברוכות יהיו, המשך שבוע טוב.